תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים מתהלך נוח. התורה מתארת לנו את דמותו של נוח. צדיק, תמים, לפני כן נאמר ונוח מצא חן בעיני השם. והאותיות חן זה אותיות של נוח, חילופי אותיות. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. בדורותיו אפשר לפרש כמו שמפרשים חכמינו זיכרונם לברכה, דברים מובאים ברש"י, דווקא בדורותיו, או אפילו בדורותיו, למרות כל האווירה המקולקלת שהייתה בדורותיו, הוא היה צדיק תמים. אפשר גם לפרש צדיק תמים היה בדורותיו, תמימות שלו הופיעה בכל הדורות. נוח הוא אבי העולם, כל התולדות של האדם בעולם הן נמשכות מנוח. הוא בעצם דמות שלימה תמימה שאחר כך מופיעה ומתגלה על ידי כל הדורות כולם, שהם כולם הם תולדותיו. ולכן זה פותחת התורה בלשון הזאת, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. כל התולדות זה ממנו. אמנם מיד הפסוק מדבר על התולדות הראשונים, אבל בעצם לא רק אלו התולדות שלו, כל הדורות כולם. נוח הוא ממשיך את התולדה בעולם. אחרי 10 דורות מאדם ועד נוח מתברר את התולדה האנושית ומוציאה מתוכה דמות מיוחדת בולטת, יסודית, שורשית, מתוקנת, שהיא ראויה שממנה אחר כך יימשך העולם. והתהליך של בירור במשך 10 דורות, עד שהאנושות הוציאה מתוכה את הדמות הזאת המיוחדת הזאת, נוח איש צדיק, צדיק יסוד עולם. הצדיקות היא היסוד של הקיום של המציאות. ונוח הוא זה שהיה ראוי לקבץ את כל תמצית העולם בתיבה וממנו אחר כך מהתמצית הזאת של כל הנבראים כולם, שכולם מתקבצים אל התיבה, וממנו אחר כך נפצה הארץ, וזה מתפשט את כל התולדה של האנושות ושל שאר הנבראים כולם. לכן התורה חוזרת ואומרת, והקימותי את בריתי איתך ובאת אל התיבה. מתוך הברית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם נוח, אז הוא ראוי להיכנס אל התיבה הזאת, שהתיבה היא מכילה בקרבה, תכיל בקרבה את כל הנבראים, בעלי החיים, וגם אולי הצומח. ושוב חוזרת התורה ואומרת, ויאמר השם אל נוח, בוא אתה אל בית, וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. אנחנו רואים שהתורה חוזרת ומדגישה את הצדיקות הזאת, ובזכות זאת נוח נכנס לתיבה. את הברית שהקדוש ברוך הוא קורט, וברית קורטים עם צדיק. והוא מתוך כך ראוי להיכנס אל התיבה שהיא מכילה בקרבה מדרגה רוחנית פנימית. אנחנו רואים את זה במציאות, כן? איזה תיבה, אבל בעצם היא איזה תמצית של כל המציאות כולה, גם באופן רוחני, לא רק באופן גשמי. אחר כך, כשנוח יוצא מן התיבה, הקדוש ברוך הוא שוב פעם מקים את בריתו. ויאמר אלוקים אל נוח ואל בניו איתו לאמור, ואני הנני מקים את בריתי איתכם ואת זרעכם אחריכם ואת כל נפש החיה אשר איתכם, בעוף, בבהמה, כל חיית הארץ אשר איתכם, מכל יוצא התיבה לכל חיית הארץ, והקימותי את בריתי איתכם, ולא יקרת כל בשר עוד מימי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. ומהי הברית? יש אות לברית הזאת. כלומר, הברית זה עצם הברית שהקדוש ברוך קורית עם הנבראים, עם האדם ועם כל נפש החיה, שיותר לא יהיה מבול. יותר הקדוש ברוך הוא לא ישחית את העולם כמו שהיה במבול. ויש אות. זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, וגומר, את קשתי נתתי בענן, והייתה להיות ברית ביני ובין הארץ. יהיה גם סימן נגלה על פני המציאות, הקשת שבענן. וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם, ובין כל נפש החיה בכל בשר, ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר. וצריך להבין את העניין הזה. כביכול משמע מהפסוק שהקדוש ברוך הוא, כל פעם שיהיה איזושהי התעוררות של הווה אמינא, כביכול שהמצב ההתנהגות של הבריאה לא בסדר, וצריך עוד פעם אולי מתעורר את המחשבה להעניש את הבריאה, הקדוש ברוך הוא יראה את הברית, יראה את האות, והוא יזכור ולא והקשת, והייתה הקשת בענן, וראיתיה לזכור ברית עולם ביני, בין אלוקים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ. אבל כמובן שיותר בעומק צריך להבין את הדברים, שהקדוש ברוך הוא, הברית שהקדוש ברוך הוא קוראת היא לא חיצונית, שבין כך ובין כך איך שהתנהגו הקדוש ברוך הוא יקיים את העולם, אלא העולם כבר יתנהג בסדר, כבר לא יהיה צורך יותר למבול בעולם. זאת הבחינה של הברית שהקדוש ברוך הוא קוראת. התגלה הדבר בימים, במצבים כאלה שלכאורה ההתנהגות לא כל כך מושלמת, אף על פי כן באופן הפנימי, באופן אמיתי, לעולם האנושות לא תרד למדרגה כל כך נמוכה שתהיה, שלא תהיה ראויה עוד להמשך קיום, וחס וחלילה יתעורר הצורך עוד פעם לחדש את הבריאה כמו שהיה בזמן המבול. זה כבר לא יקרה. יהיו הרידות, יהיו שעות של נפילות של העולם, אבל העולם לא ירד למדרגה כזאת שלא יהיה ראוי להמשך קיום. הברית הזאת שהקדוש ברוך הוא קוראת עם נוח ועם בניו, הוא בעצם ברית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם האנושות כולה, עם כל הנבראים, לא רק עם האנושות כמו שהתורה כאן חוזרת כמה וכמה פעמים, ובין כל החיה, לא רק בין, עם כל הופעת החיים שבעולם. מעתה הבריאה, האנושות, נפש החיה שבעולם, מעתה הברית קרותה, בין הקדוש ברוך הוא בין ובין הנבראים, בין הופעת החיים בעולם. זה ברית כלל עולמית, לא עם פלוני אלמוני יחידים. יש כאלה שיכול להיות שהתנהגותם תגרום שהם צריכו להתבטל ולא להיות, או אפילו ציבורים יחידים, אבל כלל האנושות, כלל הבריאה כולה, היא מובטחת שהיא תתקיים. יש מדרגות בבריתות. יש ברית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם כלל האנושות, ויש ברית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם ישראל, עם אברהם אבינו ועם כל זרוע אחריו. ברית מיוחדת, זאת ברית שונה, מדרגות מדרגות בבריתות. הברית הכללית היא בעצם כוללת בקרבה את ההופעה של עם ישראל בתוך כל האנושות. כלומר, עם ישראל הוא חלק מכל הבריאה כולה, אבל החלק תמציתי מיוחד שאחר כך זוכה לברית נוספת, לברית מיוחדת עם אותות מיוחדים, ברית בשר, ברית זמנים, אותות, שבתות, שהם אות ביני ובין ישראל, ברית בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. גם הזמן, יש זמנים מיוחדים שהם מבטאים את הייחודיות, את הקשר המיוחד של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. וברית התורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, שהכוונה היא הופעתה של התורה, התורה והמצוות, לימודה של תורה. אלה בריתות עמוקות בדרגה נוספת על גבי הברית הכללית. כפי שאמרתי, הברית הכללית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם נוח בניו, היא בעצם ברית של הכלל כולו. בתוך הכלל כולו יש מוח ולב שבכלל כולו, יש ייחודיות של האומה הישראלית שלה. אחר כך הקדוש ברוך הוא קוראת כמה בריתות מיוחדות. מבחינת חביב האדם שנברא בצלם, ואחר כך חביבים ישראל, על גבי זה מדרגה נוספת, חביבים ישראל וחיבה יתרה נודעת להם. בסוף הפרשה אנחנו פוגשים כבר את לידתו של אברהם אבינו, והיא נמשכת או קשורה בפרשת דובר הפלגה. וחכמינו זיכרונם לברכה אומרים שיש קשר בין הדברים. המדרש אומר, מובא בנצח ישראל למהר"ל בפרק ל"ח: והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע. אמר רבי איבו בשם רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי: בשלושה מקומות היו חולקים בעולם על הקדוש ברוך הוא. אחד, בדור הפלגה, שנאמר: ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, דברי חירופים היו משיחים אחר הקדוש ברוך הוא. ואחד, בימי גוג ומגוג, שנאמר: והתייצבו מלכי ארץ, מרוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. ואחד, בימי יהושע, שנאמר: והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. מהו פה אחד? שחלקו על הקדוש ברוך הוא, שנאמר בו: שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. והמהר"ל מסביר מדוע בשלושת המקומות הללו נתקבצו כל באי עולם כביכול לחלוק על הקדוש ברוך הוא. מה הייתה התעוררות דווקא בזמנים האלה? דור הפלגה זה דור שנולד בו אברהם אבינו, הקורא בשם השם אחד, בכל פעם שהעולם, שנתעורר בעולם איזו התעוררות חדשה של קריאה בשם השם, וכל גויים שכחי השם, מתעוררים הגויים להתנגדות להופעה האלוקית המיוחדת של הקריאה בשם השם. וזה היה בדור הפלגה, כשבא אברהם אבינו וקורא בשם השם ומגלה שיש השם אחד בעולם, שלא שמש לכו וזה עבודה זרם כזאת וירח ושאר כל מיני עבודות זרות ואמונות וכל מיני כוחות בעולם, אלא יש כוח שכל הכוחות נובעים ממנו. יש אלוהי האלוהים, יש הקדוש ברוך הוא, יש ריבונו של עולם שהכל שלו. זה האומות לא יכולים לקלוט. כל אומה יש לה איזה גוון מוגבל של הסתכלות חד צדדית שלא מסוגלת לכלול ולראות את המבט הגדול השלם העליון, שהשם אחד, שיש מקור אחד לכל, שיש ריבונו של עולם אחד. אחר כך, כשישראל נכנסים לארץ ישראל, מופיעה מדרגה חדשה של אמונה. בזמן יהושע, והתקבצו יחדיו ללחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד, שחלקו על הקדוש ברוך הוא, שנאמר בו השם אלוקינו השם אחד. הכניסה לארץ ישראל היא מבטא מדרגה חדשה של הופעת אמונה. דור המדבר היה דור גדול מאוד, דורו של משה רבינו, ואף על פי כן הכניסה לארץ ישראל העלתה את ישראל למדרגה חדשה של אמונה, של אמונה בשם אחד. נכנסים לארץ המיוחדת, לארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה, שכל מי שיגדר בה כמי שיש לו אלוה. זה הופעה חדשה של התבוננות של אמונה. אוויר עד ארץ ישראל מחכים. בארץ ישראל יכול האדם להגיע להיכרה היותר גדולה של האמונה, דבר שאי אפשר בחוץ לארץ, כולל דור המדבר. ואפילו יש ביטוי מאוד חריף שהזכרתי כבר פעם בשם הזוהר, שמשה רבינו, שהוא מתבטא כמה פעמים כלפי ישראל בתורה, אז הוא אומר השם אלוקיכם. שואל הזוהר, למה לא נאמר השם אלוקינו? למה הוא כאילו מדבר אל ישראל ואומר השם אלוקיכם? צריך תמיד, כשמשה מדבר, צריך להגיד השם אלוקינו, גם שלנו, גם שלו, גם הוא בתוך הכלל. אומר הזוהר, משה מדבר אל ישראל שנכנסים לארץ ישראל, והוא אומר השם הוא אלוקיכם, כי אתם תיכנסו לארץ ישראל וכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. אבל אני לא נכנס לארץ ישראל, ואני בבחינת דר בחוץ לארץ כמי, לא כמותכם, לא כמו המדרגה שלכם. אתם במדרגה עליונה מיוחדת במינה. מרא בערכין גם כן מדגישה את המדרגה המיוחדת. יש כאילו ביקורת על יהושע שהוא לא עקר עבודה זרה מן העולם, מה שעשו אנשי כנסת הגדולה. ויעשו כל עם סוכות, הייתה אז איזה מין ניצחון מיוחד במינו. וזה מה שחכמים אומרים, שכנסת הגדולה בזמן תחילת בית שני, הם ביטלו עבודה זרה. הייתה ביקורת כביכול, יש בפסוק המילה יהושע נזכרת בצורה משונה קצת, כדי לבטא ביקורת על יהושע. למה משה רבינו לא עקר את העבודה זרה? למה הדרישה מיהושע לעקור את העבודה זרה? כי יהושע בא לארץ ישראל. משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל. משה רבינו לא היה יכול לעשות את הפעולה שיכול היה לעשות יהושע, כי יהושע נכנס לארץ ישראל. למה כשהוא נכנס לארץ ישראל כביכול, למה לא עשה את המעשה הגדול הזה לעקור, לבטל את עבודה זרה, מה שעשו אנשי כנסת הגדולה, שהם ביטלו יצרה דה עבודה זרה בכניסתם לארץ ישראל? כלומר, הכניסה לארץ ישראל מדרגה עליונה מיוחדת במינה, ושל של הכרת השם חדשה, עמוקה יותר, ייחודית יותר, בהירה, צחה. וזה מעורר התנגדות. כל העולם מתנגד, מפחד מהעוצמה הרוחנית הזאת, לא יכול לקבל את עצמו, לעצמו את הגודל הרוחני הזה, ולכן העולם מתקבץ נגד יהושע. ייתכן שהעולם לא כל כך ידע את מאמר חז"ל הזה, זה מין תחושה טבעית כזאת של העולם, שהוא מרגיש שעם ישראל בבואו לארץ ישראל הוא מסכן את הדרכים של כל האומות כולם, הוא מכביד עליהם, הוא דורש מהם התעלות גדולה שהם לא יכולים להתעלות לגובה הזה, וזה מעורר אצלהם התנגדות, הם מתאחדים יחד כדי להתנגד להופעה הזאת. פעם השלישית בזמן גוג ומגוג, שנאמר, והתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. אז יהיה עוד הופעה עוד יותר גדולה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מדרגות מדרגות בהתרוממות של אמונה, ולעתיד לבוא המגמה העליונה של, של, של העולם ושל ישראל זה להביא את ההכרת כל העולם כולו להכיר שהקדוש ברוך הוא אלוקי עולם, לא רק אלוקי ישראל. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, יתגלה שמו בכל העולם כולו, יוכר, יכיר כל העולם כולו. ונגד הגובה הזה פתאום יש התעוררות מחודשת של התנגדות, פחד. זה מה שיקרה בימי גוג ומגוג. מתי הם יהיו הימים האלה, ימי גוג ומגוג? כשחזל דיברו על זה, זה היה באמת לעתיד, לעתיד הרחוק. כן, הרמב״ם בהלכות מלכים אומר שיראה מפשוטם של דברי הנביאים שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. קודם גוג ומגוג יעמוד נביא לישראל ליישר ישראל ולהכין ליבם, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, ואינו בא לא לטמא הטהור ולא לטהר הטמא ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא להכשיר מי שיוחזקו פסולים, אלא לשום שלום, שנאמר, ושיב לבבות על בנים. ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו, וכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שהדברים סתומים הם אצל הנביאים. גם חכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרה הפסוקים, ולפי כך יש להם מחלוקת בדברים האלו. ועל כל פנים אין סידור הוויה דברים אלו ולא דקדוקן עיקר בדת, ולעולם אל יתעסק אדם בדברי אגדות ולא יעריך בדברי מדרשות אמורים בעניינים אלו וכיוצא בהם, ולא יסימם עיקר שאינם מביאים לידי אהבה ולא לידי עירה, וכן לא יחשוב הקיצין. אמרו חכמים, טיפח דעתם של מחשבי קיצין, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שביארנו. זאת אומרת, יהיו התופעות האלה, יהיה גוג ומגוג, יבוא נביא ליישר את ישראל, אליהו יתגלה, יבוא משיח, איך הדברים יהיו בדיוק? כשהם יהיו, נדע איך הם יהיו. אבל בכל זאת חכמינו זיכרונם לברכה דיברו על המציאות הזאת של גוג ומגוג, ולא דיברו בכדי, הם לא אמרו מתי ואיך, אבל הם דיברו על המציאות הזאת מבחינה רוחנית, דברים שאנחנו יכולים כן ללמוד אותם ולהפיק מהם לקחים. מנועי אמרו חכמים במסכת עבודה זרה בדף ג' עמוד ב', תניא, רבי יוסי אומר, לעתיד לבוא באים עובדי כוכבים ומתגיירים, ומי מקבלים מניו? האם אנחנו מקבלים גרים לעתיד לבוא? הרי דתניא, אין מקבלים גרים לימות המשיח, כיוצא בו לא קיבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה, למה? מפני שהגרים באים באותה שעה, באותם הזמנים, הם באים להתגייר לא בגלל, מפני שהם רוצים להיות גרי אמת, אלא הם רואים שהמצב הכלכלי של עם ישראל טוב, והם על הגובה, הם מצליחנים, כדאי להתחבר אליהם, הם רוצים להתחבר אל ההצלחה, אולי גם מקבלים סל קליטה גדול, וכדאי לבוא, זה פשוט משתלם לבוא לארץ ישראל, מה ליד ברוסיה, שם לא, כמעט סובלים חרפת רעב, בכל אופן התנאים לא טובים, פה אפשר לקבל ישר סל קליטה, דירה, מרכז קליטה, הכל בחינם. אומרת הגמרא, לא מקבלים אותם באמת, אלא שנעשו גרים גרורים, הם עושים את עצמם, מניחים תפילין בראשיהם, תפילין בזרועותיהם, ציצית בבגדיהם, מזוזה בפתחיהם, הם מציגים את עצמם כאילו הם מתגיירים, עושים את כל הדברים שנראים לעין, מזוזה בפתח, תפילין על הראש, ציצית על הבגדים, הם גרים, לא גרים אמיתיים, לא גרים אמיתיים. הייתה פה פעם משפחה אחת רוסית שהאישה באה לקבל הדרכה, שאלה איך מכשירים את הכלים וכו', ואחר כך התעניינה גם בדיני תרת המשפחה. אחרי כמה זמן בא אליי אחד מהיהודים פה ביישוב מרוסיה, הוא אומר לו, האישה הזאת היא גויה, היא גויה, היא לא יהודיה. אמרתי, מה זאת אומרת? היא ביקשה ממני איך אני אעזור לה להכשיר את הבית, ואומר, היא גויה. אחר כך התברר שאכן ככה דבר, רצתה גרים גרורים. אחר כך נדמה לי שאחרי שגילו לה את הרשום, היא הייתה צריכה להודות בדבר הזה, אולי היא עברה איזה תהליך של גיור, אינני יודע. אבל כל פנים, לא רצתה לגלות כדי לא להכביד על הילדה שלה, שהיא תהיה כאילו מוכרת כזרה, אז היא רצה לעשות את הדבר הזה. יש מציאות כזאת, רוצים להתחבר לישראל. ממשיכה הגמרא ואומרת, כיוון שרואים מלחמת גוג ומגוג, אומר להם, על מה באתם? הם רואים פתאום קשיים, באים כל הגויים, מתארגנים, מוציאים את ישראל מהקואליציה, הולכים כל הגויים, מבודדים את האומה, מתחילים, למה, מה קרה? אומרים לו על השם ועל משיחו, שנאמר, למה רגשו גויים ולאומים יגוריק, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נפלו יחד על השם ועל משיחו. מיד כל אחד מנתק מנתק מצוותו והולך לו, שנאמר, ננתקה את מוסרותימו נשליך ממנו אבותימו. והקדוש ברוך הוא משחק, שנאמר, יושב בשמיים ישחק. אמר רבי יצחק, אין לו לקדוש ברוך הוא שחוק אלא אותו היום בלבד. הם לא מבינים מה שהולך להתרחש. זאת אומרת, יש כאן איזה מין תרגיל אלוקי, נקרא לזה בלשון הזאת, שהוא רוצה לעשות בירור מי באמת אמיתי, גר אמיתי, מי לא גר אמיתי. מביא לישראל התמודדויות, קשיים, תפעדות, קשיים אחרים, ומי שלא רציני ומי שלא אמיתי אומר, למה זה אנוכי? מה אני צריך חשבתי שזה אומה מצליחנית, אז זה כדאי להיות, אבל אם זה לא כל כך מצליח, אם זה יש קשיים, אז לא כדאי. והבירור הזה הוא נצרך כדי שרק עם ישראל בעצמו יתעלה למדרגה העליונה, הוא ינצח. הקדוש ברוך הוא משחק, שנאמר, יושב בשמיים משחק. זאת זאת אומרת מלחמת גוג ומגוג על השם ועל משיחו. אומר המדרש בפרשת אמור, אמר רבי לוי, אוי להם לרשעים שמתעסקים בעיצות על ישראל, וכל אחד ואחד אומר, עצתי יפה מעצתך. עשיו אמר, שותה היה קין שהרג את אחיו בחיי אביו, ולא היה יודע שאביו פרה ורווה. אחר כך נולד שת. אלא מה? אני איני עושה כן, אלא יקרבו ימי אבל אבי, אחרי שאביו כבר לא יוכל להוליד, אז הוא יטפל ביעקב. כך אמר עשיו, וזה היה שטות. פרו היה מר, שוטה היה עשיו, שאמר יקרבו ימי אבל אבי, ולא היה יודע שאחיו פרה ורווה בחיי אביו. אני איני עושה כן, אלא עד אינו דקיקין תחות קרסי דימי, אנא מחנק יתונה. אני הורג אותם עוד לפני שהם, כשהם קטנים, לפני שהם גודלים. כמו שנאמר, וריתם על האבניים, מבנו ועמיתם, אותו כל הבן הילוד היורה תשליחו. המן אמר, שוטה היה פרו, שאמר כל הבן הילוד היורה תשליחו. ולא היה יודע שהבנות נישאות לאנשים פרות ורבות מהם. אני עושה כן, אלא אני אומר להשמיד, להרוג ולאבד את כולם, נשים, גברים, הכול, כן? אמר רבי לוי, אף גוג ומגוג, לעתיד לבוא, עתיד לומר, כן, שוטים היו הראשונים שהיו מתעסקים בעיצות על ישראל, ולא היו יודעים שיש להם פטרון בשמיים. אני עושה כן, אלא בתחילה אני מזדבק לפטרון שלהם, ואחר כך להם. הדאוד הכתיב, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוזו יחד על השם ועל משיחו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע לי אתה בא להזדבק? חייך שאני עושה עמך מלחמה, אתה רוצה? הדאוד הכתיב, השם כגיבור יצא, כאיש מלחמות יאיר קינה, וכתיב, יצא השם ונלחם בגויים ההם. מכתיב תמן, והיה השם למלך על כל הארץ. כלומר, עניינה של המלחמה הזאת היא בעצם בפרק הזה שעומד להתברר, עומדת להתברר האמונה השלימה של והיה השם למלך על כל הארץ. אז באותו הפרק מתעוררים האומות, עובדי עבודה זרה, האומות שאינן מסוגלות לתפוס את ההכרה המופשטת העליונה של ריבונו של עולם, שאיננו גוף ושאיננו מופיע בצורה של או עץ ואבן, או איזה בן אדם ילוד אישה, כמו שהמינים טעו בטעותם, אלא עליון, עליון וניסה, ולא מושג במושגים אנושיים כלל, אלא צריכים להתרומם כאן לאיזו התבוננות עליונה מושכת. והיה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה עניינם של הימים, של ימי, של ימי גוג ומגוג, של ימי הגאולה העתידה, של ימות המשיח. ואז כפי שראינו כאן במדרשים, הם מתרחשים כל מיני תהליכים. אני אמנם השתמשתי בדוגמאות מן המציאות, אבל לא התכוונתי לומר שבדווקא זה הסדר. יכול להיות שהתהליכים הם מאוד מאוד ארוכים. ימות המשיח לפי חכמינו זיכרונם לברכה הם 2,000 שנים, 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה ו-2,000 שנות ימות המשיח. 2,000 שנות תוהו אלה הימים שעד אברהם אבינו. זה הכנה להופעת שם השם בעולם. תוהו. אחר כך 2,000 שנות תורה, התורה מופיעה בישראל. בהתחלה במשפחה, במשפחת אברהם אבינו, בהתחלה ביחידים, אחר כך במשפחה, משפחה גדולה יעקב, אחר כך בעם, הנה עם בני ישראל, וזה 2,000 שנים נמשך נמשכת ההופעה הזאת של תורה, שנות תורה, שנות הופעת התורה. וכעת התורה צריכה להופיע, האמונה צריכה להופיע בכל העולם כולו. זהו תהליך שהוא מתרחש באופן כזה שישראל מתפזרים בין העמים, וכל דבר השם נשמע בכל האומות. הקדוש ברוך הוא פיזר את ישראל בארבע כנפות הארץ, ובכל מקום בעולם נשמע דבר השם, וזה מתפשט על פני כל העמים. והם אמנם לא מסוגלים לקבל בשלב הראשון את ההכרה העליונה, אבל כבר שם השם נשמע בעולם, מדברים על אפשרות של משיח, מדברים על אפשרות של איזה תקופה עתידה של גאולה בעולם, וזה מדברים כולם, המערב, המזרח, לכולם יש את ההכרה הזאת, את הכרת התפיסה הזאת, שעתיד לבוא יתרחש איזה עתיד חדש של תיקון עולם, שכל העולם יתחדש, יבוא גואל שיגאל את העולם, כל אחד עם הפרשנות שלו. והעולם מלא בהתכוננויות. בשלב זה, כפי שאמרנו, בצורה מבולבלת, חלק מהעולם, חלק גדול מהאנושות מצפה לדברים לא בצורה מדויקת, משלמת, אלא בצורה אחרת, שונה, מבולבלת. אבל זה הכנה, הנפש מוכנה. וכשהוא יבוא, כשיבוא המשיח האמיתי, אז כל העולם כולו יגיד, באמת, זה האמת, לא מה שחשבנו, לא מה שציפינו, אבל הנפש כבר הייתה מוכנה. כך מסביר הרמב״ם בסוף הלכות מלאכים. ואנחנו נמצאים ממש בתוך התקופה הזאת של התכוננות היותר אחרונה, יותר קרובה לאורה של הגולה. האור של הגולה כבר מתנצץ, עם ישראל חוזר לארץ ישראל. ההתנגדות לעם ישראל שהייתה בכל העולם כולו מרוכזת כיום נגד מדינת ישראל, לא נגד העם היהודי כל כך באופן בולט, אלא נגד העם היהודי שבארץ ישראל. ולמה? כמו שהמדרשים אמרו, זה תחושה, לא יודע אצל הגויים מה זה תחושת לב או תחושת בטן או איזה תחושה, תחושה שעם ישראל הולך לגלות כאן בשורה חדשה, אור חדש, תוכן חדש, גילוי חדש, וזה מרתיע, וזה גורם לעולם חששות, זה יבטל את כל הדרכים שלהם, והם מתנגדים לזה. יש התנגדויות שונות, יש התנגדויות של המזרח, יש התנגדויות של המערב, הם מתנגדים גם זה לזה, אבל הם עושים קואליציה בלעדי ישראל, למרות שהם מתנגדים זה לזה ולוחמים זה בזה, ומתעלמים כביכול משורש המחלוקת, ששורש שורש המאבק בין המזרח למערב הוא לא בגלל כמה אנשים שמופרעים, טרוריסטים שרוצים סתם לפגוע. הוא ביטוי לחילוקי השקפות עולם. ויש ביניהם משותף בזה שבהתנגדות לישראל. ולכן אנחנו נמצאים בדור מיוחד. ובדור מיוחד יש גם נשמות מיוחדות. אינם דומות הנשמות של הדור שלנו לנשמות של דורות אחרים קודמים לנו. יש נשמות מיוחדות לכל דור ודור, יש נשמות המתאימות לו, יש נשמות שמקומם היה בדורות קודמים עם תפקידים המיוחדים להם בחוץ לארץ, ויש נשמות של ארץ ישראל, נשמות שיש בהם כבר ניצוץ של אורו של משיח. לכאורה, שבאופן חיצוני הדבר הזה לא תמיד הוא כל כך ניכר ובולט לעין, אבל באמת ככה מציאות שלנו, יש ייחוד מיוחד במינו. אנחנו זכינו מה שלא זכו דורות רבים, יש לנו כוחות מיוחדים, המעשים שלנו יש להם משמעויות מיוחדות, ועל כן כשאנחנו מתחזקים באמונה, אז הפעולות שלנו יש להם משמעויות גדולות לאין ערוך. דווקא מפני זה, אז בדור שלנו יש גם חושך גדול מאוד, ונפילות רוחניות גדולות מאוד, וירידות עצומות, וזה לא בסתירה, זה גורם את זה. כלומר, המגמות הגדולות של, של העתיד הקרוב והולך, הן גורמות את ההתנגדויות היותר חריפות, הן גורמות את את הגילויים היותר נמוכים, וזה הולך ביחד. ואשרי מי שזכה להיות מאלה שמאירים את האור. אנחנו צריכים להודות לריבונו של עולם שאנחנו זכינו להיות עומדים באורה של תורה, באורה של אמונה, להיות מיושבי בית המדרש, להיות מלומדי דבר השם. ואילופינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כמון גלב, לא היינו מספיקים להודות בנוסף לכל הטובות הגדולות שהקדוש ברוך הוא עשה את אמרותינו ואימנו. הטובה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל זה שהוא נתן לנו את התורה, שהוא זכה אותנו להיות מוארים באור האמת, באור השם. ומי שבתוך ישראל זכה לזה, וזה זכות, לא כל אחד זכה, אז צריך להיות פיו מלא שירה קיים. אז אנחנו מודים, ומתוך ההסתכלות הזאת וההתבוננות הזאת אנחנו נכנסים לזמן הבא עלינו לטובה, לזמן החורף הגדול החשוב, לשנה המיוחדת הזאת שאנחנו התחילה בצורה מאוד מאוד סוערת בעולם כולו, בישראל בשבוע האחרון עוד איזה אי שקט, קשיים, ואולי שמבשרים התגברויות עליהם, ובזה התפקיד שלנו הוא תפקיד מאוד מאוד גדול. יש הרבה תפקידים היום, יש לצהל תפקידים מאוד מאוד חשובים, אבל כל המלחמה וכל המאבקים זה על התוכן הרוחני, כמו שאנחנו אמרנו, זה על השם ועל משיכו, ואנחנו עוסקים בעיקר המגמה. וככל שאנחנו נתאמץ יותר ונתנגע יותר, אז אנחנו נרבה זכויות, הקדוש ברוך הוא יותר ישמור על ישראל ויציל אותנו ויבדה אותנו, ונזכה בזכות לימודינו, בזכות תפילותינו, שנגאל במהרה גאולה שלמה בקרוב.